שלום, ערב טוב לכולם. אני אפתח בחזרה קצרה על מה שראינו בפעם הקודמת. אנחנו בפעם הקודמת ראינו את המשנה, ראינו שמה שלכאורה בקריאה פשוטה של המשנה עולה, שהמשנה מציעה בשבת שחל אחרי יום טוב, יוסרת לבשל מיום טוב לשבת, אבל היא מתירה לבשל ליום טוב, ואם הותיר, הותיר לשבת, והיא מציעה בעצם בשבת לאכול שאריות. וקו כזה גם עולה לכאורה בברייתא בתוספתא לפי נוסח אחד, וגם בבבלי ראינו שהנוסח הזה נמצא, שהברייתא אומרת שאסור לאכול מיום טוב לשבת, או לבשל מיום טוב לשבת, אבל ממלאה אישה גדרה, ואם הותיר, הותיר. עסקנו גם בשאלת ההרמה. כן, ועמדנו על הדילמה שעומדת ביסוד יום טוב שחל להיות בערב שבת. מצד אחד צריך להכין לשבת, מצד שני אנחנו לא יכולים להפוך את יום טוב ליום של, שיהיה ערב שבת, יום של הכנות, יום של בישולים. יום טוב מבשל רק ליומו, ובעצם מה שהמשנה מציעה הוא שומר על כבוד יום טוב, הוא לא מציע פתרון כל כך טוב לשבת. לרקע זה עלתה השאלה איך לקרוא את המשפט ההמשך, ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת. אני מודיע על האמת שהמשפט הזה קראתי אותו הרבה פעמים, ואני לא בטוח שיש לו קריאה חד משמעית, אבל אני כן חושב שנכון לקרוא אותו בזיקה לתפיסה של הרישא, שצריך בעצם שמה שמציעים בפועל לאכול בשבת זה שאריות, ברגע זה המשפט הזה בא ו... וויגי, זה גם בתוכנית.
לא.
זה השעון שבת, קיבלת האורות, כן.
לא, זה
עוד רגע, אוקיי, בסדר. תורה שבעל פה, בסדר, תקשיבו. כן, אני משוכנע, אתה צריך לקרוא את המשפט הזה על רקע ההתמודדות עם הבעיה של הכיצד אדם אוכל בשבת שאריות. אולי לקבל את הקריאה שצריך להכין משהו מערב יום טוב לשבת, רק בשביל לדאוג לכך שהשבת הכינו לקראתה. כן, ראינו קו כזה בעיקר באבי נזר, ראינו שיש שרוצים להציע, שבעיקר הברויר, שהזכרתי דבריו, שהמשפט הזה בא לאפשר את הבישול מיום טוב לשבת, כי ברגע שאדם עושה תבשיל מיום טוב, בערב יום טוב לשבת, אז אם אלו הוא יכול לטעון שהבישולים ביום טוב הם כולם ליום טוב. אז יהיה הסבר אשר יהיה, זה הקו המרכזי שהרישה של המשנה מעלה, והנה שהסיפה של המשנה לכאורה מדברת באמת בשפה שונה, היא מדברת בשפה של סומך עליו לשבת, שמבשלים על התבשיל הזה שהכינו אותו, ובעצם מטרת אותו תבשיל שמכינים אותו מערב יום טוב, הוא לאפשר את הבישול מיום טוב לשבת. זה שני הקווים המרכזיים שראינו בפעם קודמת ביחס לקריאה של המשנה. ראינו גם את תחילת דברי הגמרא, את ההסבר של שמואל, ששמואל אומר שהזכור את יום השבת לקדשו, זוכה ומאחר שבא להשכיחו, והיות וכבר ראינו שהמשנה יש לה שני שלבים, אז צריך כמובן לשאול איזה מהשלבים האלה בא שמואל להסביר. בפשוטם של דברים נראה ששמואל גם אוחז בתפיסה שבשבת אוכלים שאריות, ולכן באה הצעה שאומרת צריך לעשות משהו כדי שיהיה ניכר שיש אוכל לשבת, ששבת לא תראה כמו מישהו שאוכל צ'וד ביום ראשון, אלא שהשבת תהיה מכובדת, ומכאן הצורך לעשות איזשהו תפשין שיזכיר את השבת. רש"י מתבטא שהמטרה היא להסכים או לא לגמור את כל האוכל. אפשר גם להסביר לצורות אחרות, אבל בעיקר דברי שמואל באים להתמודד עם אותה הצעה בעצם שהמשנה מציעה ברשע, שבשבת אוכלים שאריות מיום טוב, ומכאן הצורך להגן על כבוד השבת. לעומת זאת ראינו שרבשי מדבר בשפה שונה לחלוטין, והזכרתי את דברי בעל המאור וגם את דברי הנציב, אני אחזור על זה, שיש לקרוא את דברי רבשי, את המחלוקת בינו לבין שמואל, על רקע הגמרא בפסחים, בדף מ"ו, שם הגמרא מביאה מחלוקת בין רבא ורב חסדא, בדין המבשל מיום טוב לאכול, האם הוא לוקה. רבא אמר שמחשב בנו טוב לכל אינו לוקח בינה דבורים, פועד ימח לאוכל, כן, שפרשנות הדבר, שכל מה שאדם מבשל ביום טוב, נחשב בישול ליומו. גם אם אתה כרגע חושב שכמות האוכל שבבית מספקת לאנשים שנמצאים, היות וישנה אפשרות תיאורטית שבו אנשים נוספים ויוכלו, כל בישול מיום טוב נחשב בישול ליומו, לעומת רב חיסדא שסבור שלא אמרין על הויל, ואם אדם יש לו כמות מספקת בבית ביום טוב, הוא מתכנן עכשיו בישול ויכול, אז הוא לוקח. מתפתח שם דיון בין רבא ורב חיסדא, איך אפשר להבין את דין הבשל מיום טוב לשבת על רקע הקביעה הזאת. דברי רבא רואה, עולה בעליל, שרבא חושב שההיתר לבשל מיום טוב לשבת בנוי על הויל, או במילים אחרות, אתה מבשל יום טוב, ובשבת אתה תאכל את זה בעצם כשאריות, כמו התפיסה שעולה בתוך המשנה. לעומת זאת, שיטת רב חיסדא, רב חיסדא עונה לנו שום מרובי תבשילים, ועל זה שואל אותו רבא, וכי בגלל מרובי תבשילים אפשר להתיר איסור דאורייתא, ועל זה בא רב חיסדא ואומר ש... מדאורייתא יום טוב ומותר לבשל בו לשבת, ורבנן אסרו רק בגלל החשש שמא יאמרו שאופין יום טוב לחול. כן, אני קורא את לשון הגמרא, אמר לה, מדאורייתא צורכי שבת נעשים ביום טוב, ורבנן דגזרו בגזירה שם יאמרו אופין יום טוב אף לחול, וכיוון דצחו רבנן מרובי תבשילין איקלה הכר. כן, או בלשון אחרת, לשיטת רב חיסדא, מותר לבשל יום טוב ולשבת. לא צריך להגיד, אני אבשל יום טוב ולשבת יש שאריות. אלא יש היתר לבשל יום טוב ולשבת, ולכן השבת, אפשר לומר, נגאלת, או השבת היא כבר לא יום של שאריות, זה לא יום של מה שנשאר במקרר, שקשה לשכנע את הילדים לאכול, כן? אלא זה יום שמבשלים לקראתו, כמו בכל ערב יום טוב, כמו בכל ערב שבת, סליחה. אלא כאן, אם אני התרתי לבשל יום טוב ולשבת, אז מעתה אני העמדתי בסכנה את זהותו של יום טוב. אז יום טוב הופך להיות יום שלא מבשלים בו רק ליומו, אלא שמותר לבשל בו לימים אחרים. זה פשר הסכנה. יאמרו שמבשלים ליום טוב לחול. יום טוב הופך להיות ליום רגיל. ולכן תקנת עירובי תבשילין בדברי רב חיסדא נועדה להגן על יום טוב. כן? כשהד ברור לדברי רב חיסדא, יש בדברי רבשי, שרבשי אומר בסוגייתנו, אני מבקש מחילה, אני הבאתי מהבית, היה לי גמרא על השולחן בבית, גמרא פסחים וגמרא ביצה, הבאתי בתור את הפסחים. ומישהו, כשיש לי ידוע מישהו אחר עם גמרא, אני יכול לתאום לי גמרא, אבל מישהו זה לקחת מהמדף פה, בטח אני יכול לשים לתאום לי. תביא איזה קרח מהשף שאתה רוצה, ואז יש לך מיגו, בסדר? תודה. אבל ראינו את דברי הנציב, שהנציב אומר שהרי כל הסוגיה מדברת על השורש פשל. לא יבשל בתחילה מיום טוב לשבת, יבשל ליום טוב. פתאום בא רבשי ואומר, עובר בא רבשי ואומר, כדי שיאמרו אין אופין מיום טוב לשבת, קל וחומר מיום טוב לחול. שואל הנציב, מאיפה פתאום הוא בא עם אפייה? הוא אומר הנציב, זה בא על רקע סוגיית פסחים דף מ"ו, שעסקה בדינו של... אתה רוצה, ייתן לך את הגמרא פסחים, אורי. זה בא על רקע סוגיית פסחים מ"ו, שם הגמרא מדברת על אופה מיום טוב לחול, ומכאן ההצעה שדברי רבשי יושבים על כתפי תפיסתו של רב חיסדא, כבר הציע את הדברים בעל המאור בפסחים, במאור הקטן בפסחים דף מ"ו, שם יש נחלקו הראשונים אם הלכה כרבא או הלכה כרב חיסדא. הריף פוסק כרבא, ובעל המאור חולק עליו, ובעל המאור פוסק להלכה כרב חיסדא, ואחד מהראיות שבעל המאור מביא שהלכה כרב חיסדא זה דברי רבשי בסוגיית ביצה שלטענתו נשנו כדברי רב חיסדא, ומכאן ההוכחה שהבטראי, רבשי במסוף תקופת המוראים, שהבטראי אחזו בשיטת רב חיסדא. הרמב״ם במלחמת השם שמה חולק על בעל המאור ואומר שניתן ללמוד את דברי רב חיסדא, את דברי רבשי סליחה, גם אליבא בשיטת רבא. המחלוקת, אני רק אסביר על רגל אחת, נוגעת לשאלה שהרי יש פה גזירות. וכאן הטענה של בעל המאור היא שלא גוזרים משום איסור דרבנן. הרי לשיטת רבה, איסור לבשל מיום טוב לשבת הוא רק איסור מדרבנן. משום שהאופה מיום טוב לחול, הרי הוא גם לא לוקה. אז לא יעלה על הדעת שנעשה גזירה שאת הוא שנאסור לבשל מיום טוב לשבת, את הוא המבשל מיום טוב לחול, שהוא בעצמו אסור מדרבנן. לכן בעל המאור אומר, זה מובן רק לשיטת רב חסדא, שלדעתו, היות ולוקה האופה מיום טוב לחול, יש כאן איסור דורייתא ואפשר לגזור. לעומת זאת, חולק על זה הרמב"ן, הרמב"ן אומר שאפשר גם לגזור את איסורים דרבנן, זאת שאלה שכבר חורגת מגבולות הסוגיה שלנו, זאת שאלה כללית יותר, על, על מדיניות לגזירות חכמים. לי דווקא נראים דברי בעל המאור יותר, שזה מאוד יפה, מחלוקת של שמואל ורבה שהיא רוכב יפה, על הדני הדיון שם בגמרא ובפסחים בין רבה ורב חסדא. בכל מקרה, רש"י בסוגייתנו מדגיש, ונראה שיש ראשונים שאומרים ההפך, שההסבר בין הפירושים הוא לא רק מה הטעם. האם הנימוק הוא א', האם הנימוק הוא ב', אלא הם בעצם נחלקו אודות השאלה מה זה בדיוק עירובי תבשילים. והדברים עולים מתוך דברי רש"י, שהוא מבאר את השיטות, ובעיקר את שאלת הגמרא הבאה. נראה שיש הרבה ראשונים שגרסו ההפך בגמרא, ולשיטתם יצא שהם גם יחלקו אודות איך להבין את עירובי תבשילים, רק הפוך מרש"י. כלומר, הדילמה והפתרונות, הם מסתובבים פה כל הזמן. השאלה רק למי לייחס מה. אני אקרא תראו את דברי רש"י. רש"י אומר על דברי שמואל ורבה, מה מטרת העירוב תבשילים? כן, אז אומר רש"י, כשמערב עירובי תבשילים, נמצא שזוכו, שאינו עושה למחמת שבת. כן, אמר רבה, כדי שיברור, מתוך שמערב, זוכר את השבת, ואינו מחלה את הכל ליום טוב, הוא בורר מנה לזה או מנה לזה. המטרה היא, אם זה שאריות, הרי תמיד אומרת הסכנה שאסיר, היא כשאריות לא מתוכנן, שאריות הרי זה שנשאר, כן? מי שפעם חווה רעב, אז הוא תמיד יש לו שאריות, כאילו. סבתא שלי עליה שלום, תמיד היה נשאר אוכל, ואימא שלי הייתה אומרת לנו, כי היא הייתה רעבה במלחמת העולם הראשונה. עכשיו, אני לא מדבר על מי שעבר את השנייה גם, כן, איזה יחס לאוכל, כן? אבל הוא אומר, אולי לא יישאר, העירובי תבשילים נועד להסתיר להשאיר, כן? תראו לעומת זאת מה רש"י אומר בדברי רב אשי, לא לכבוד שבת תקנוה לכבוד יום טוב, כדי שיאמרו אין אופים מיום טוב לשבת, אלא אם כן התחיל לי בעוד יום, דינו אלא כגומר והולך, אבל התחול לילה. כלומר, המטרה כאן היא לא להזכיר לך להשאיר אוכל, אלא המטרה כאן היא אחרת לחלוטין. היא לגרום לאנשים לדעת שלא מבשלים מיום טוב ליום אחר, והנה אומר אדם, רגע, אבל מבשלים מיום טוב לשבת, אומרים לו, התחלנו את הבישול אתמול ואנחנו ממשיכים, זה הבישול היחיד שם שמותר. זה מנגנון אחר, וזה עולה יפה בשאלת הגמרא. כי שאלת הגמרא, אני מתחיל לקרוא, שאלת הגמרא כך, בישלמה לרבה, שיתנה, נושא תבשיל מאלה ביום טוב וסומך עליו לשבת. אנחנו שורה מביאית בשורות הרחבות בגמרא, בתדבר במדבט בביצה. בישלמה לרבה, שידמה כדי שיאמרו, אין אופים מיום טוב לשבת, היינו במאלה ביום טוב אין, ביום טוב לא, אלא לרבה, מה יהיה מאלה ביום טוב? אפילו ביום טוב נמי. כאן באה הגמרא ומעלה שאלה, מדוע חייבים לעשות את עירוב התבשילים לערב יום טוב, ותולה אותו במחלוקת רבה ורבה אשי. וטוענת, לפי הגרסה שלפנינו בגמרא, שלשיטת רבה אשי אנחנו מבינים למה יש הכרח לעשות את עירוב התבשילים לערב יום טוב, ואנחנו לא מבינים למה לרבה יש הכרח כזה. כן, לשיטת רש"י, הסבר הדברים הוא כי העירוב פועל באופן שונה לפי כל שיטה. לפי שיטת רב אשי, מה הסביר רש"י? המטרה של העירוב הוא להתחיל את הבישול בערב יום טוב, כדי שביום טוב נאמר לעצמנו, אנחנו ממשיכים בישול שהתחיל אתמול. אז ברור שחייבים להניח את העירוב בערב יום טוב. לעומת זאת, מה כל המטרה לשיטת רבה? להזכיר לך, לא לגמור את הסיר. נו, אז למה אתה חייב להזכיר לעצמך מערב יום טוב לא לגמור את הסיר מחר? עד רבה, ביום טוב, תעשה עירוב, ותזכיר לעצמך, או, מחר שבת, לא לגמור את כל מה שיש בסיר. זה... למה לעשות את זה מערב יום טוב? אין איזושהי סיבה. וזה בא התשובה, כרכז בלשון רשי. בישלמה לרבשי, דמר לכבוד יום טוב תקנו, כדי שיאמרו אסור להתחיל בישולי שבת ביום טוב, היינו דמי ערב יום טוב הוא צריך לעשותו, אלא לרבה דמר כדי שיברור, אפילו ביום טוב יעשהו לפני סעודת יום טוב, יש כאן סחירת שבת, דברו מנותיו, ופשוט מנגינו, לא לגמור את הסיר, אז למה שלא יהיה ביום טוב? ועל זה באה תשובת הגמרא, אמר, אני קורא, אין הכנמי, אתה צודק שהערוב פועל שונה לפי כל שיטה, אלא גזירה שמה אפשר. זה דברי רש"י, זה מאוד יפה, זה בכלל לא מתאים לכל מה שתיארתי קודם לשיטת בעל המאור והנציב, נכון? כי מה יוצא לשיטת רש"י? שאיך פועל העירוב לפי רבה? סוג של היכר. אבל מי משתמש בביטוי היכר? מבחיסדה, בגמרא בפסחים. כלומר, אני לא אומר שזה חייב להתאים, אבל לשיטת רש"י רואים שאין שום מתאם, אין שום התאמה בין השיטות בפסחים לבין הדיון בביצה אדרבה, הוא הפוך. ומה זאת תסתכלו בפירוש רבנו חננאל פה על התו, תוכלו לראות שרבנו חננאל גרס את שירת הגמרא הפוך. זה נמצא בשורה השנייה המחווה ברבנו חננאל. אני יודע, יש כבר כאלה פה צריך משקפי קריאה בשביל זה. יש לי. כן? אני כבר בגיל. והקשינן עלה, שואל רש"י, אומר הרב, אני קורא. אם משום אם תסתכלו, רבשי אמר, למה אין מבשלים מיום טוב לשבת, אלא די עירוב, ושאמרו, אין אופים מיום טוב לשבת, קל וחומר מיום טוב לחול. וקשינן עלי, אם משום למה לי מערב יום טוב אפילו ביום טוב נמי, אז אני רבנו חנן מקשה את הקושיה, על רבשי. וככה זה מופיע גם בחלק גדול מראי הנוסח של הסוגיה. ולנוסח הזה, הקושיה אינה על רבה, אלא על רבשי. וההסבר הוא כאן טוען יותר, הסבר הדברים, את מה שראינו קודם בשם בעל המאור והנציב. כי דווקא לשיטת רבשי, מה מהווה העירוב? סך הכל, הקבע. זה בא להזכיר לך שלא מבשלים יום טוב לימים אחרים. אז לפני שאתה בא לבשל, מה תעשה? לפני שאתה מבשל, מה תעשה? תזכיר, תעשה תזכורת, רק היום מבשלים, עושים איזה טקס לפני הבישול כדי להזכיר. כן, והדברים, לעומת זאת לרבה, איך עובד עירובי תבשילים? עובד בצורה שונה לחלוטין, ולכן לרבה הקושיה לא קשה. בואו נקרא לכם את הדברים, וזה היה בדף הרי של שבוע שעבר, בדף אחד, מופיע בתוספות ריב, שככה מבאר את הדברים, ובשורה, מי שרוצה לראות, בשורה 111, שם אומר התוספות ריד, בישלמה לרבה, דאמר, כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב, היינו דמערב יום טוב, ביום טוב לא, אלא לרבה אשי, מה איריה מערב יום טוב, אפילו ביום טוב נמי, ממש כגרסת רבנו חננאל, ועל זה הוא מאיר, כך מצאתי גרסה זו כתובה בכל הספרים. כמו לפניו, הוא חי באיטליה של המאה ה-13, הגרסה הרווחת בספרים הייתה לא הגרסה שלפנינו בדפוס, אלא הגרסה הפוכה, שהיא גרסת רבינו חננאל. וכך הוא מסביר, וכך פירושה. בישלמה לרב האדם כדי שיברור מנה יפה לשבת, משום אחי צריך לערב מערב יום טוב, שיחי מאז גם לשבת. תתחיל כבר מערב יום טוב לדאוג לשבת. ואני חוזר על השבת שעומדת בפני הסכנה, שאם בשבת רק אוכלים שאריות, זה בעצמו בעיה. זה בעצמו בעיה, השאריות. ולכן אתה צריך להכין לשבת באופן מיוחד. אני מבין שתהיה חייב להכין לשבת באופן מיוחד מתי? בערב יום טוב, כי ביום טוב הוא לא ערב שבת. אסור להכין ביום טוב לשבת. לעומת זאת, הוא ממשיך בתוספות ריד ואומר, אלא לרבה שדאמר משום כדי שיאמרו, מה יהיה מערב יום טוב? אפילו אם יערב ביום טוב, נמי איקה יקרה, שיתקנו שלא יוכל אדם לבשל ביום טוב, מיום טוב לשבת עד שיערבו תחילה ביום טוב, ולא שיבשלו עירוב ביום טוב, כן, זה ברור שלא, אלא יפריש קצת ממה שהכין ליום טוב, ויאמר יהיה זה עירוב, וכך יבשל יום טוב לשבת, זה כבר יציל את כבוד היום טוב, שאנשים ידעו לא סתם מבשלים יום טוב ליום אחר, צריך קודם לעשות לו את המתיר הזה, וידעו שביום טוב לכל, אין מתיר כזה. אז בעצם מחלוקת הראשונים, אני מסתכל, היא גם הודות הזיקה בין הסבר השיטות האמוראים בסוגייתנו ויחסה במחלוקת האמוראים בין רבא ורב חיסדא במסכת פסחים, והיא גם בעצם נוגעת לשאלה של מה זה עירוב ותבשילין לפי כל שיטה. כלומר, לשיטת רש"י, לרבא, שהוא בנוי על אדמי שמואל, זה סוג של תזכורת לא לגמור את הסיר. לעומת זאת, לשיטת רבא שהיא, זה התחלת הבישול מערב יום טוב, שאתה ממשיך אותו ביום טוב, וזה המשך הבישול. לעומת זאת, לשיטת התוספות ריד, לרבא שהיא בסוג של הקרע. שצריך להכריז, לא מבשלים מיום טוב לימים אחרים, רק עכשיו יום טוב לשבת. ואילו לשיטת רבא, הדין הוא כדי לדאוג מערב יום טוב להכנות לשבת, כי אין דרך להכין מיום טוב לשבת, כי אסור. זה המחלוקת כאן. כשאני רוצה לסיים את העיון במחלוקת כאן בעוד שתי נקודות. אני רוצה לעיין בדברי הרמב״ם. זה עובר בדף הראשון, מי שמחזיק אותו. ונסות לעמוד גם על פירוש המילה עירובי תבשילים. מה פירוש הביטוי הזה? הרמב״ם זה נמצא בשורה 90, מי שמחזיק 91. הרמב״ם באופן ברור אוחז בשיטה דומה לזו של בעל המאור, שיש לקשר בין שיטת רב חיסדא בפסחים לבין דברי רב אשי כאן, שכן כותב הרמב״ם, אני קורא יום טוב שחל להיות ערב שבת, אין אופין ובשלים ביום טוב מה שהוא אוכל למחר בשבת, ואיסור זה מדברי סופרים, כדי שלא יבוא לבשל מיום טוב לחול, שקל וחומר הוא לשבת, אם לא מבשל טוב שכן לחול. לפיכך, אם עשה תבשיל בערב יום טוב, שיהיה סומך עליו ומבשל ואופה ביום טוב לשבת, הרי זה מותר, ותבשיל זה שסומך עליו, הוא הנקרא עירובי תבשילים. ואז שואל הרמב״ם, ולמה נקרא שמו עירוב? למה קינו אותו בשם הזה? אומר הרמב״ם, שכשם שהעירוב שעושים בחצירות ובמבואות ערב שבת משום היכר, כדי שלא יעלה על דעתם שמותר להוציא מרשות לרשות בשבת, כך זה התבשיל משום היכר וזיכרון, וכאן הוא משתמש בלשון רב חיסדא בגמרא בפסחים, שזה משום היכר. הרמב״ם בהלכה א' הביא את דברי רב אשי בביצה, ובהלכה ב' הוא הביא את דברי רב חיסדא שזה משום היכר. כן, הוא מסביר, ושלא ידמו ויחשבו שמותר לאפות ביום טוב מה שאינו נאכל בו ביום, ולפיכך נקרא תבשיל זה עירובי תבשיל. אז לדעת הרמב״ם, הביטוי, המונח, עירובי תבשילים, הוא מושאל מעירובי חצרות. בעירובי חצרות, למה אני משתמש בביטוי עירוב? כי הוא מתאר בפועל את הפעולה שנעשית שם. אני בפועל לוקח הרבה רשויות, ואני מערב אותם יחד. ופעולת העירוב הזה הוא מולבש ישירות, הוא תואם את הפעולה שנעשית. על בסיס הביטוי עירובי חצרות, כביטוי מושאל, לקחו עירובי תבשילים וכינו אותם עירובי תבשילים, את כל השונאים, כן? וכינו אותם עירובי תבשילים, כן? וזה משום שיש דמיון בין המוסדות האלה. מה הדמיון? שניהם פועלים מדין היכר וזיכרון. כן, הרמב"ם כותב, שכשם שהעירוב שעושים בחצרות ובמבואות ערב שבת משום היכר, כלומר המנגנון ההלכתי, מנגנון הפעולה של עירובי חצרות, הוא מנגנון של היכר, כך זה התבשיל. עכשיו הוא עובר לרובי, יש לו מנגנון פעולה גם כן משום היכר וזיכרון. וכאן אני רק מבקש להעלות שאלה, ובואו נקרא קודם את הרייבד. אמר אברהם, הטעם הזה לנערים, כי הוא אומר, כי הוא שאול מרובי חצרות, כלומר זה משום היכר הוא, זה משום היכר הוא, מה זה שמו עירוב? אף זה שמו עירובי נוקם, אלא שהוא מערב צורכי שבת על צורכי יום טוב לעשותם יחד. הרייבד אומר, זה בא לתאר שאני מערבב את יום טוב ושבת ביחד. לכאורה, הרייבד קרוב מאוד בתפיסה למה שהוצא כאן במשנה ובשמואל ורבא. דהיינו שאני בעצם מבשל, הסיר של יום טוב הוא אמור לבשל גם ליום טוב וגם לשבת. זה הכוונה, מערב צורכי שבת על צורכי יום טוב לעשותם יחד. אני מערב את הימים יחד ומאפשר לי בתוך אותו סיר לבשל לשני הימים. לעומת זאת, לשיטת הרמב״ם, זה פועל מדין היכר. כאן אני רק מבקש לעלות את השאלה, האם ההיכר עצמו הוא פשוט כמו שלט? יכולנו תיאורטית להציע עוד משהו. האם ההיכר עצמו פועל באופן שהוא, יש לו מנגנון שמדבר את השפה של התחום ופותר את הבעיה? ובעיקר אני מעלה את השאלה הזאת, כי כשאני עובר לעירובי חצרות, ואני שואל את עצמי, איך ההיכר עובד שם? שם מפורש ברמב"ם, שההיכר הוא לא סתם שתליתי שלט ועכשיו כולם זוכרים. הגבאי בהודעות הודיע, אז עכשיו כולם יודעים. אלא אני יוצר מנגנון, איזה מכניזם הלכתי, שיודע להתמודד עם הבעיה. כן, וזה לשון הרמב"ם בהלכות עירובין, בוא אני, זה השורה הבאה. כן, רמב"ם בעירובין, פרק א' הלכה ו', כותב הרמב"ם, ומהו העירוב הזה? הוא שהתערבו במאכל אחד, שמניחים אותו מערב שבת. כלומר, שכולנו מעורבים, באוכל אחד לכולנו, ואין כל אחד ממנו חולק פשוט מחברו, אלא כשם שיד כולנו שווה במקום זה שנשאר לכולנו, כך יד כולנו שווה בכל מקום שאחז כל אחד לעצמו ויענו כולנו רשות אחת. אבל המעשה הזה לא יבואו לטעות או לדמות שמותר להוציא או להכניס רשות היחיד רשות הרבים. אז זה לא סתם הכר שעושים תזכורת, אסור לטלטל רשות היחיד רשות הרבים. אלא מדובר במכניזם הלכתי שלוקח הרבה רשויות, ומה הוא בעצם עושה? הופך אותם לרשות אחת. וההפיכה לרשות אחת היא ממילא מסבירה למה מותר לטלטל מרשות לרשות, כי הם כולם נחשבות אחת. אבל לשון אחרת, ברובי חצרות, למרות שהוא נקרא היכר, הוא לא פועל רק כתזכורת, אלא הוא בפועל משנה את המציאות ההלכתית ומתגבר על הבעיה. ולכן אני סבור שנכון, להיות והרמב"ם אומר שרובי תבשילין הוא רוכב על המודל, על הדגם של עירובי חצרות, שסביר להניח שגם כך פועל ההיכר של עירובי תבשילין. זה לא סתם, עשינו תזכורת, אבל התזכורת תהיה להכין משהו מערב יום טוב. אלא איכשהו הכנת התבשיל מערב יום טוב צריכה לפעול בצורה כזאת, שהיא פותרת את הטעות שאנשים יכולים לטעות. אז זה יכול להיות כשיטת רש"י, כי אני אומר, אסור לבשל מיום טוב לחול, אבל פה מדובר באפשרות להמשיך בישול. יכול להיות שההסבר יהיה מעין הסבר הרייבד, ואז הפער ביניהם אולי מצטמצם, אבל אני רק מציין שאני חושב שנכון גם ברמב"ם לחשוב שזה לא סתם מקרה, אלא זה מכניזם הלכתי שמשנה את המציאות ההלכתית. כן, אבו. איפה בכלל ההיכר?
יש איזה מקור ש...
פה יש היכר חזק, חבל על הזמן, נכון?
יש
לי. צריך להתפלל פה, יש לזה ידע. כאילו, לא כל כך רחוק מנושא הזה, כן. מה אתה אומר?
יש הלכה כזאת.
זה חייב להיות קיים, כי זה למדנו במשנה בשבוע שעבר. אם זה נלך לא נעבר, זהו, אי אפשר. בואו, זה חייב להיות קיים.
טוב. זה לבעיה שמרה, והרון
מהחוק. אז א', מותר להסתמך לזה רק פעם אחת, וזה עד מי ששכח, זה לא... מישהו פשם, מישהו יזיד, נימד את זה. כי כמובן אדם צריך לעצמו. בסדר? אז זה לגבי יסוד דברי הרמ"א. אני רק אשלים שהרמ"א בשולחן ארוך, בתף קוף חף זין, טיפ א', זה השורה 130, כותב הרמ"א, ועניין עירוב הוא שיבשל ויופר מיום טוב לשבת, ממה שבישל ואפה כבר מערב יום טוב לשם שבת, ונמצא שלא התחיל מלאכה ביום טוב אלא גמר אותה. אז זה מה שראינו ברוח דברי רש"י ורב אשי, נכון? והוא אומר, זה פירוש הביטוי עירוב. כלומר, יש לנו כאן הסבר אחד שאני מערב, יום טוב ושבת, והכוונה היא כך שהסיר של יום טוב הוא בכל הימים הקדושים, זה הרי זה. הרמב"ם אומר, זה המשקל לגבי חצרות, והבאנו פה סימן שאלה. האם אצלו משהו בכל זאת גם פה מתערבב? הרמ"א מציע שאני מערב את ערב יום טוב עם יום טוב. אז כולם מודים שיש פה מי שאוהב מתמטיקה, יש פה חיתוך בין קבוצות, השאלה היא בין אילו קבוצות, כן? כלומר, אני לוקח את יום טוב ומערב אותו, או עם ערב יום טוב או עם שבת. בסדר, אז זה יסוד הדין והמחלוקת שמופיעה בראשונים, איך לפרש את המוראים, כן, בבקשה.
תלוי לפי איזו גרסה. כלומר, לא, לפי הגמרא.
לגרסת רש"י, אז לרמב"ם מעיקר הדין היה אפשר לעשות את העירוב ביום טוב, בגלל הגזירה שם אי אפשר, עבור דווקא בערב יום טוב, ולא לגרסת הרש"י, זה הפוך. לרב אשי היה אפשר להכין מעיקר הדין ביום טוב. בסדר? בסדר, אז עכשיו אני רוצה להצביע ברשותכם על מחלוקת בין, על שאלה של האם יש נפקמינה בין הנימוקים. אז קודם כל ראינו שיש תפיסות בראשונים שאומרים זה לא סתם נימוק שונה, אלא מדובר ממש במכניזם שונה. זה מנגנון הלכתי שונה אם אני מסביר כמו ההסבר הזה או כמו ההסבר הזה. עכשיו, ראש, מי שמחזיק ראש פה בגמרות שלו יכול לראות, בפרק ב' סעיף א', הראש מציע נפקמינה שאולי השנה תהיה מעשי בשביל יהודי חוץ לארץ. כותב הראש, שאני מקריא, ויראה בנפקמינה בין אלו שני הטעמים, זה עמוד מ"ה, מי שפותח בעמודה הימנית. ויראה בנפקמינה בין אלו שני הטעמים, ולרב צריך לערב דווקא בערב יום טוב, כדי שיברור מנה יפה לשבת, ולרבה שיכול לערב אפילו קודם ערב יום טוב. אני זה חייב להיות דווקא בערב יום טוב, אני יכול להניח היום, להחזיק מעמד עד ראש השנה, אם אני יכול. אם זה חייב להיות צמוד. אז אומר הראש, זה גוף התלוי בשני הנימוקים. בואו ננסה להבין איך זה תלוי, ומה הוא מציע. הוא אומר, לרבה דווקא בערב יום טוב, כדי שיברור מנה יפה לשבת, ולרבה שאפילו קודם ערב יום טוב. זו כנראה מבין בכיוון יותר, ככה נראה לי, בכיוון הרמב״ם. ואולי בעל המאור. אבל לרבה שאיזה שלט. מתי צריך להכין את השלטים? תכין את זה. יום לפני, שבועיים לפני, כן, מתי אני צריך להכין את הדרשה שלי לגלל ראש שנה? אני יכול להכין היום. כדאי לי אפילו, כי יש הרבה דרשות. כאילו, למה זה חייב? אבל אם אני אומר כדי שיברור מנה יפה, אני אתרגם את זה, אם אני עכשיו אסביר את רבא כמו שהתוספות ריד מסביר אותו. דהיינו, אני רוצה להגיד שאני מכין אוכל לשבת בערב יום טוב, כדי שאני אוכל לאפשר שהשבת הזאת הכינו לקראתה. אני לא יכול להכין לשבת שבועיים לפני כן. אבל אם זה סך הכל שלט הכר, בבקשה, תתלה. אלה דברי הראש, ואז הוא גוזר מזה, תראו את ההמשך. ויום טוב של סוכות שיכול להיות בחמישי לשבת. זה מה ממש השנה, זה המציאות, כן? יכול לערב ערב יום טוב עירוב אחד לשבת זו ולשבת הבא. כן, הראש נבי חי בחוץ לארץ, והיה לו עובד השנים שבת אחרי שבת. בסוכות היה לו אחד ראשון בשבת חול המועד, ואז היה לו בשביני עצרת שמחת תורה ושבת בראשית. היה לו גם עירוב תפילין, ומכאן בא הראש ואומר, נפקמינה בין שתי השיטות, האם אני יכול בערב סוכות לעשות עירוב תבשילין אחד בשני החגים שבהפרש השבוע, כנראה לעשות מערב ראש השנה ולכנסות את כל החודש, גם הוא כנראה חשב שזה לא יחזיק מעמד מבחינה טכנית. אבל זו שיטת הראש, להלכה בשולחן ערוך, השולחן ערוך ממליץ שלא לעשות עירוב אחד לכמה שבתות רצופות, אלא לעשות לכל אחד בנפרד, והמשנה ברורה פוסק, שהיות והכל דרבנן וכולי, אז הוא מכן. שנייה ברורה אומר, מי שיכין עירוב תבשילין אחד עולם דווקא בערב יום טוב, די בכך. אז זו נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה, אני מבקש שנעלה אחרי שנראה את המשך הגמרא, כי ההמשך הוא מאוד מפתיע. זאת אומרת, הגמרא, ותנא מייקל המאחה. את אשר תופו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו, מכאן אמר רבי אליעזר, ככה כולם גורסים, אין אופין אלא על האפוי ואין מבשלין אלא על המרושל, מכאן סמכו חכמים לרובי תבשילים מן התורה. ואנחנו כבר מכירים את הבריתה הזאת, כי אני הבאתי אותה לשבוע שעבר, רק איך אני בונה את השיעור שלי, אני בכל זאת קצת מבית באופן כרונולוגי. פתחתי בתנאים, אמרתי בוא נראה את המשנה, נכיל אותה, את התוספתא, ואז עברנו לגמרא, כן? ולכאורה, ככה, זה מה סביר לעבוד. גם הגמרא בדרך כלל עובדת בשיטה הזאת. מביאים קודם דברי תנאים, ואז דברי המוראים. זה מאוד מפתיע שהגמרא כאן פתחה בשני הסברים המוראיים ואז בשולי הדברים היא מספרת לנו, ותדעו שכבר התנאים אמרו משהו והציעו מה שהציעו. זה דבר בשולי. זה קצת יוצא דופן, זה גם לא... זה אומר דור שני. האם הגמרא מנסה לרמוז לנו שהתנא הזה הוא בעצם אלטרנטיבה למשנה? אולי התנא הזה במידה מסוימת הוא חולק על המשנה, ולכן היה נכון יותר לפתוח במשנה עם שני ההסברים עליה ולהציב לעומתה אחר כך בשולי הדברים, תנא מייתא ליה נהכא. אני רק אציין שרש"י ודאי לא קרא כך את הדברים, שכן ההסבר שראינו קודם של רש"י לרב אשי, בסדר? ההסבר של רש"י לרב אשי, כן? הוא בעצם הסביר את רב אשי על פי דברי התנא. ומה היה כל ההסבר של רש"י? אתה מתחיל לבשל ביום, בערב יום טוב, והבישול הזה נמשך לתוך, הבישול של יום טוב ממשיך אותו, כן? זה נראה שמת צליל של אין אופין אלא לאפוי, ואין מבשלין אלא למושל, זה הצליל. אז רש"י ודאי לא ראה כך את הדברים, אבל אם נלך לשיטות האחרות שראינו, שכבר רבנו עליהן, שיטת הרמב״ם, בעל המאור, רש"י בכלל לא בנוי על דברי התנא. בעצם דין המשנה לא בנוי על התנא. דין המשנה הוא דין שמוסבר או על ידי קרח, או על ידי רומן היפה, ואז אולי הסיבה שהתנא הזה מובא בשולי הדברים הוא מפאת היותו אלטרנטיבה ולא הסבר. עכשיו, יש ראשונים שבפירוש אמרו ככה, שתדעו, וזה נוגע, בואו ניגע בזה בקצרה, להבנה על כל דין שני תבשילים. אני בשיעור השעבר הסברתי בקצרה את דין שני תבשילים, ואני אחזור על הדברים בתמצית. עמדנו על כך שסעודה חגיגית בעולם של חז"ל מופיינת על ידי שני תבשילים. זו סעודה שמרובת מנות. לעומת סעודה בעלת תבשיל אחד, שזו אכילה פשוטה. והוצע כאן שלשיטת בית שמאי, אני צריך להכין דווקא שני תבשילים, מהסיבה הפשוטה, שמטרת התבשיל שאני מכין בערב יום טוב, הוא להתחיל להכין את ההכנות לקראת שבת, או לפי הסברים אחרים, אני פה עושה הכנה מסוימת לשבת, אני מכין לשבת, אז לשבת מבשלים שני תבשילים. לעומת זאת, ראינו שבית הלל, בעלי תפיסה יותר סימבולית, על כך שהתחלת, די אפילו בתבשיל אחד. זה, אבל יש בראשונים מחלוקת אדירה שהיא רוכבת על היחס בין הברייתא כאן לבין ברייתא בהמשך בי"ז עמוד ב'. בואו נעין לרגע בברייתא שם. שם הגמרא מביאה, זה אחרי כרבע עמוד, הגמרא מביאה את הברייתא הבאה, בתניא. חנניה אומר, בית שמאי אומרים אין אופין אלא אם כן ערב בפת, ואין מבשלים אלא אם כן ערב בתבשיל, ואין תומנים אלא אם כן, יש לכם י"ז עמוד ב', ואין תומנים אלא אם כן היו חמים תמונים בערב יום טוב, ובית הלל אומרים מערב בתבשיל אחד ועושה בו כל צורכו. כאן יש ברייתא שבה מופיע הסבר של חנניה לשיטת בית שמאי, שהוא מציג אותה כשיטה שיש כמה וכמה אופנים וסוגים של בישול, וצריך להתחיל כל סוג של בישול או אפייה, צריך להתחיל אותו מערב יום טוב. ולכן, אם אתה רוצה לאפות ביום טוב, תתחיל לאפות בערב יום טוב. אתה רוצה לבשל, תבשל, אתה רוצה לצלות ביום טוב, תתחיל לצלות בערב יום טוב. אתה רוצה להתמין חמין, תתמין חמין. ובית הלל אומרים שכל סוגי הבישול והכנת המאכלים לסוגי השונים, כולם יכולים להיות מותרים על ידי תבשיל אחד. וכאן לכאורה משמע, שאולי הרקע לשני תבשילים הוא רקע אחר לחלוטין. מהו הרקע? לא כי המבנה של סעודת שבת הוא שני תבשילים, ולכן, מה, אני מכין ערב יום טוב סעודת שבת. אלא השני תבשילים אולי באים ממקום שונה לחלוטין, וזה שאני צריך לעשות תבשיל אחד בשביל צורת בישול אחת, ואולי התבשיל השני הוא באמתו של דבר לא תבשיל, אלא אפייה. וכאן, בנושא הזה, יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, אני מיד אפרוס את השיטות, בין היתר נכנסת לשאלה, מה היחס בין דין המשנה לבין דינו של חנניה? במשנה אין רמז לכך, במשנה כשווה כשהם אומרים שני תבשילים, מה משמע? הם יכולים להיות שניהם תבשילים? לא כתוב במשנה שאחד במאפה ואחד תבשיל. מצוין, עוד יותר טוב, במשנה בדג וביצה שלה, הרמב״ם אומר את הראייה הזו, רק שתדע. בפשטות, בדג וביצה שלה, זה שניהם סוגי תבשילים. אבל במשותה של משנה, אין רמז שאני זקוק לערב לכל סוג של הכנת מאכל. לעומת זאת, בדברי חנניה, נראה שזה יסוד מחלוקת בית שמאי בית הלל. כלומר, שבית שמאי ריבו מעבר לתבשיל אחד, זה לא שני תבשילים, אלא זה ריבוי צורות הכנת המאכלים. ככה נראה בדברי חנניה. וכאן נוצרה מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, גם מה לעשות למעשה. כי אני אסביר את המשולש שנוצר. מצד אחד, במשנה לא משמע ככה. מצד שני, בפועל, הנוהג שהיה מקובל בתקופת הראשונים, הוא גם מקובל היום. הנוהג היה, כבר מתועד בספרות הגאונים, הנוהג היה לקחת לרובי תבשילים, תבשיל אחד ומאפה אחד. אנחנו היום נוהגים לרובי תבשילים, לקחת בדרך כלל הולכים איזה לחמנייה, פיתה, ובבית הוראי תמיד גם היו לוקחים ביצה קשה. מותר גם משהו אחר. אנחנו נלמד את הסוגיה בט"ז, תראו שאולי עדיף לא ביצה קשה. אנחנו נתקיע על זה קצת בכל רם. כן, בגמרא שמה שהוא צריך להיות מאכל שהוא מגישים אותו בשולחן שבת. ביצים קשות? אולי בסביבה שלישית. בסדר, אתה יודע מה, בסדר, אוקיי? אבל המציאות ההלכתית הייתה שהם היו לוקחים גם תבשיל וגם מאפה. עכשיו מה, כשאתה בית שמאי? סליחה? יפה, אז כאן אומר דני, ואומר את זה רבנו תם לפניך, שזה פשוט רוכב על, על, על הברייתא של רבי אליעזר. עכשיו, מה אומר רבי אליעזר? אין אופין אלא על האפוי, ואין מבשלים אלא על המבושל. יש צניל בדברי רבי אליעזר משיטת חנניה, שכדי לאפות צריך אפוי, כדי למשל צריך מבושל. זה עדיין לא אומר שהוא יגיד שצריך לחמין וצריך לצליק, כלומר, וזו אכן דעה רווחת בראשונים. יש הרבה ראשונים שאוחזים בדעה הזאת, שבית הלל דיברו רק על תבשיל, וכל סוגי הבישול נכנסים בתבשיל, אבל אולי מאפה אכן זקוק למאפה משלו. כן, תסתכלו בתוספות בי"ז עמוד ב', שם התוספות אומרים, דיבור המתחיל, אמר רבא, הלכתא קטנא דידן, תסתכלו אחרי שלוש שורות, ואומר רבנו תם, דלאפייה צריך לערב גם בפת, ואינו יכול לאפות על עירוב תבשיל, אחד, דאקן עולם כרבי אליעזר, ואמר אין אופין על האפוי, ואין מבשנין אלא על המבושל, דלקמייטל סתמא דגמרא קבטי דלעיל בריש פירקיל, זה הפוך מכמה שאמרתי לפני חמש דקות, כן? וכאמר, ותנא מייטי לה מהכה. אם אמרתי, הגמרא הביא אותו אחרי המוראים, כאילו מראה לך, זה דחוי, כן? ובן אותם אומר, הפוך, שאירו אותו לסוף, זה הדובדבן שבקצפת, כן? כאילו, בסוף הסוגיה אומרים לך, תנא מייטי לה מהכה, כאילו רוצה להגיד לך, וככה תחשוב, כן? ורבן אותם בעליל, דני, אומר את דבריך, שהנוהג הזה המקובל למאפה ותבשיל, הוא בגלל רבי אליעזר. והוא ממשיך ואומר, ועד הקאמרי בית הלל לאל, מניח אדם עירוב תבשיל אחד, עושה בו כל צורכו, קאיה, מאי דקאמר בית שמאי, אין תומנים את החמין אלה, כן, היו לו חמין תמונים מבעוד יום, וסברי, ואפילו בשלושה תבשילים, צריך שיהיה לכל אחד ואחד כנגדו. ועל זה קאמרי בית הלל, ואמרי דל תבשיל אחד עושה בו כל צורכו, כלומר, כל מיני תבשילים, כגון חמין וכיוצא בו. כן? ואז מתעסקים קצת בגמרא בקצן שעוד לא למדנו, תדלגו שלוש שורות, ולא נעיר על רבי יצחק, אבל זה הרי בעל התוספות, אחיונו של רבנו תם, הרי הזקן. חדה, דמכל הנימה אשמה, דלא צריך אלא תבשיל אחד לכל דבר, בין לאפות בין לבשל. ומה שמביא השס לאל דרבי אליעזר, לאו משום דין חתק אבטל. אלא אסמכת בעל ממייתי אל עירובי תבשילים, אלא עד רבה. קיימא לן כרבי יהושע לגבי דרבי אליעזר, משום רבי אליעזר שמעו תהיו. ורבי יהושע פעל לגלי בירושלמי ואמר אופין ומבשלין על המבושל. כאן הרי מפנה מירושלמי, מי שיש לו את הדף השני ששלחתי להיום, אז שם בדף הזה, הבאתי את הירושלמי, שם הוא מופיע, אתם מוזמנים לפתוח מי שיש לו, זה בשורה... בשורה 10-11, זה ממש תחילת הירושלמי על הפרק, שם הוא מופיע, כתיב, את אשר תופו איפו ואת אשר תבשלו בשלו, אבל יזו אומר, אופין על האפו ומבשלין על המבושל, רבי יהושע אומר, אופין ובשלין על המבושל, אז אביליעזר אומר, אופין על האפוי ובשלין על המבושל. לעומת זאת, רבי יהושע, שלא מובא בבבלי, חולק, ומה אומר רבי יהושע? אופין ובשלין על המבושל, אומר הרי, בשיטת רבי יהושע, שהלכה כמותו, שכן רבי אליעזר שמותי, אפשר גם מאפה וגם תפשיל, על תפשיל אחד. והוא ממשיך ואומר, ומכל מקום אומר לי, לא מלאני מבי לעבור על דברי דודי, וצריך שני תפשילים, פת ותפשיל, וכן אמר דבר. זה הדיון כאן בתוספות. יש דיון נרחב מאוד, אני רק אתמצת אותו, שמופיע בבעל המאור או ברמב"ן פה על אתר. בעל המאור אוחז כשיטת... כשיטת רבנו תם, שזה דבר בדרך אגב שכיח, ובעל המאור כותב, אני קורא, עד איתנן, זה שורה 139, עד איתנן, בית שמיים אומרים שני תפשילים, אחד אצלי ואחד לגדרה או לחמים, ואת אלו אומרים תפשיל אחד, כן? הוא אומר, והכל קשר, אבל פה דברי הכל אין אופין אלא לאפוי. הוא אומר, הם נחלקו רק על התפשיל. קטנה דמייטי להם את אשר תופו איפו בהלכה קבועיים. וכן פסק רבי שמעון קייר הבעל הלכות ז"ל, לערב בפת ותפשיל, אף על פי שאין בדברי הריבקן, מסתבר תיימד רבי שמעון בעל הלכות וכו'. כן, אז זו דעת בעל המאור, לעומת זאת הרמב"ן במלחמת השם, יש לו מלחמה גדולה בדברי בעל המאור כאן. הרמב"ן אומר, כל פשוטה של המשנה נגד זה, והרמב"ן מעמיד שיש מחלוקת בין המשנה לבין התנא מאיתא למאחה, לבין רבי אליעזר. רבי אליעזר אולי בשיטת חנניה, אבל המשנה לגמרי בכיוון אחר. אני קורא את, את עיקר הדברים, כן, כותב הרמב"ן, זה שורה 182. לפי דעתי, יותר נכון לומר בחנניה, אליבא דבית שמאי ורבי אליעזר, מפלג פלט ליגי השני תפשילים בתנא דמתניתין. זה פשוט מחלוקת איך להסביר את שיטת בית שמאי. דרמתניתי קטני סתמה שני תפשילים. ובין שנפרש הוא לאפות ולבשל, בין שתדחוק לומר זה לבשל בלבד, קטני, מקום מקום לגלו לבית שמאי עירוב בתפשיל אחד כלל, אלא שני תפשילים תקנו לעולם. כלומר, יכול להיות שהרקע לשיטת בית שמאי במשנה היה שהם מראש חשבו על אפייה או בישול. אבל בגלל שבדרך כלל במטבח יש גם אפייה וגם בישול, לכן תקנו שני תפשילים. אבל מכאן ואילך, התקנה היא שני תפשילים, כך אומר הרמב"ן. תקנו לעולם אחד כנגד אפייה או צלי, ואחד כנגד בישול, ואילו חנניה, קטני, הם מבשלים, אין הם כנראה בתפשילים, ולא קטני, אין הם כנראה בשני תפשילים. בכלל לא אותה שפה, משנה וחנניה. אפילו בתפשיל אחד בבית הלל סביה, דקיימן, דערב בפת משום אפייה או בתפשיל משום בישול, היינו שני תפשילים, כן, אומר הרמב"ן, זה ודאי לא ניתן לערבב את המשנה עם חנניה, ולשיטת הרמב"ן יש לפסוק כמו המשנה, ולכן לדעתו להלכה היה די בתפשיל אחד כשיטת בית הלל במשנה. טוב, אז אני סוגר ומסכם שיש לנו פה בעצם כמה הסברים לדין הזה של התפשיל מערב יום טוב. הנה, ראינו נפקמינות נוגעות סביב המכניזם שלו, שבעצם נגע פה בשלוש נקודות. נקודה אחת, האם היה ניתן בעיקר הדין ביום טוב לעשות את זה? זה נפקמינה שהגמרא מעלה. נפקמינה שנייה, הדיון בראש, האם אפשר לעשות אותו דווקא בערב יום טוב, אפשר כבר קודם לכן. ושאלה שלישית היא, סליחה, האם לסוגים שונים של בישול ואפייה, אני זקוק לתפשילים שונים. לפי שיטת התנא מאיתא למאחה, שאני מתחיל בערב יום טוב וממשיך, אז אפשר לומר, לבישול, תפשיל, לאפייה, מאפה. לעומת זאת, אם זה מדין שאני מכין לשבת, או אם זה מדין שאני עושה הקרע, לכאורה אין צורך בזה. כן, ג'וני.
גם הסביבה וגם הסביבה, שכאן הפרץ, שכאן הדבר,
השיטות השונות להפריד. בפועל אתה רואה שהראשונים אומרים, מתוך הבלזר יוצא הפעולה במשול ואפייה. לעומת זאת זה, בהסברים האחרים, אנחנו לא מוצאים בסיס לזה, ובעיקר אני חוזר, במשנה אין זכר לזה. כל מי שומע את המשנה, הוא לא שומע זכר לכך שסוגי בישול שונים, הוא לא שומע זכר לכך שאפייה צריכה תבשיל משולה, בטח לא בשיטת בית הלל, בפשוטה של משנה, תבשיל אחד, די לכל. וגם לבית שמאי, לכאורה, הסבר שני התבשילים לא קשור בכך שיש פה אופני הכנת אוכל שונים. בסדר? כן, נתן. אתה אומר שגם רבי יהושע, הוא שאל ממש משהו עובד עם אותו פסוק, כמובן אותה תפיסה יסודית. אין לך נמי. אין לך נמי. נדמה לי שהירושלמי שואל את זה בעצמו. בואו נחזור לירושלמי.
יכול להיות
גם מנהל מנהל כאלה, אבל יכול להיות גם מנהל שבוע שבא. אני שומע, רק אני חושב שאני לפי מיטב זכרוני, ירושלמי שואל את זה. לא, ירושלמי לא שואל את זה. ירושלמי רק אומר, מה הטעם עד רבי עזר? את אשר תופו איפה ואת אשר תבשלו בשלו. מה הטעם עד רבי יהושע? את אשר תופו ואת אשר תבשלו בשלו. אוקיי. בואו ברשותכם נעבור עכשיו להמשך הגמרא, נעזוב לרגע את עירובי תבשילים, ונתקדם בגמרא בט"ו עמוד ב'. תנו רבנן. מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב. יצתה כת ראשונה. דרש, זה היה קצת ארוך, ויש לי שלב, כבר לחוב. אמר, הללו בעלי פטסים. מה זה בעלי פטסים? תראו את רשי, אומר רשי, חביות גדולות הכינו להם, לפי כך מיהרו לצאת, כלומר, בעלי נפש הם ואינם מגיעים לשמוע בתורה. יש להם סעודה רצינית בבית, והם צריכים הרבה זמן לאכול אותה, אז הם מקצרים בשיעור. קד שנייה, אמר, הללו בעלי חביות. אז אין לכו קצת יותר להישאר בשיעור, אבל קט שלישית אמר הללו בעלי קדים, קט רביעית אמר הללו בעלי לגינים, קט חמישית אמר הללו בעלי כוסות. התחילו קט שישית לצאת, אמר הללו בעלי מאירה. מה זה מאירה? וכאן יש שינוי קודם כל שפה מובהק בדברה, עד כאן. ואני רוצה לשאול שאלה פשוטה, יצאו הקאט הראשונה והוא אמר מה שאמר. האם החבר'ה שיצאו הקאט השנייה, מישהו לא בנוח? האם מה שהוא אמר על הקאט השנייה, מישהו הרגיש לא בנוח? אנחנו לא יודעים מה היה הטון שהוא אמר את הדברים, נכון? על הקאט הראשונה אין לי שאלה, למה? הוא אמר את זה אחרי שהם יצאו. אבל מהקאט השנייה, הרי צריך לשאול על כל אחד מהחבר'ה שיצאו, הם לא קלטו משהו ממה שהוא אמר לקאט הקודמת? ויכול להיות שהם חשבו אפילו שהוא לא אומר את זה בהכרח בביקורת. כלומר, אם הם הכינו, הרי זה יום טוב, יום טוב מה צריך לעשות לכאורה? סעודה, אם יש להם סעודה כמו שצריך, כן? אבל מתי אני כבר שומע באופן ברור, הפעם הראשונה בעצם בסיפור, אני שומע באופן ברור, צליל ברור של ביקורת, הוא בקט השישית. שכן, הוא לא אומר כמה אוכל יש להם, אלא הוא פשוט אומר שהם מקוללים. נעלו בעלי מאירה, כן, תראו את רשי, למה הם זכו לצעקות האלה? אז תראו מה רשי אומר, שהיה בית המדרש מתרוקן מאוד, וגנאי הדבר וקשה בעיניו. פה זה פרדוקס, שאני בתלמיד חוויתי אותו פעם, הפעם למדתי אצל פרופסור גדול, היה לו נוהג לעשות חידונים בשיעור. עכשיו זה תמיד היה מתנהל ככה, זה לא שאם היית יודע את התשובה, אז היה אומר איזה יופי, עכשיו בואו נלמד. החידון היה נמשך עד שלא ידעו, בדיוק. ואז מה היה קורה? על השאלה הראשונה, כל אלה שלא ידעו כלום יצאו מהמשחק. אבל הוא, האחד או שניים שידעו, אז איתם לבד הוא היה ממשיך את החידון, עד שגם הם לא ידעו, ותמיד מי ספג את הביזיונות, את השתיקה של הבושה של אי הידיעה, תמיד זה שידע הכי הרבה. תראו את זה בכלל על הרמדה, שמי אלה שלא יודעים הכי הרבה, אלה שיודעים הכי הרבה, כן? כי אני אגיד בצורה פשוטה. מה שאיינשטיין לא ידע, אני לא יודע את מה שאיינשטיין ידע, אבל איינשטיין לא ידע את מה שאף אחד לא יודע, כן? בכל מקרה, זה מה שקורה כאן. כאילו, רש"י אומר, הוא, אלה ששמעו את כל השיעור, רק יצאו ככה בדקות האחרונות, אז דווקא אותם הוא קילל, כי יכול להיות, אני ראיתי גם הסבר אחר, שמאוד מצחן בעיניי. כנראה החבר'ה האלה, למה הם נשארים עד הסוף? לא היה כזו ארוחה בבית. אז אם אין ארוחה בבית, אז מה הם צריכים לעשות? שישארו עוד, בדיוק. הם בעלי מהירה, כי הם גם מפספסים, באמת שאתה יוצא מהשיעור, אתה גם מראה לך שכה לשיעור, וגם אין לך משהו שכנראה מחכה לך בבית. אבל בוא נגיד ככה, מפני מהסיפור חל דווקא באלה שיוצאים אחרונים, שהם בעלי מהירה, דווקא אותנו מקלל, כן? והגמרא מתארת ואומרת, נתן עניין בתלמידים, התחילו פניהם משתנים, ופה מתברר שזה תמיד קורה, על מי המורה צועק? על מי שנמצא. למרות שהוא בעצם רוצה לזוף במי, זה מי שלא נמצא, כן? עכשיו, הם לא הבינו במי הוא נוזף. כלומר, כשהוא אמר בעלי מהירה, האם הוא התכוון לאלה שיצאו, או האם הוא התכוון, התלמידים עוד חשבו שהוא מתכוון אליהם. אמר להם בניי, לא לכם אני אומר, אלא להללו שיצאו, שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, בשעת פטירתן אמר להם, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות, ואין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תיעצבו, כי חדבת השם עם עומסכם. זה פסוק בנחמיה, זה מתואר במעמד של ראש השנה, אחרי שהם בחו שם, אחרי הקרא בתורה, נחמיה שולח אותם הביתה, ואומר להם שילחו ויוכלו וכו', וזה מה שאומר להם רבי אליעזר. עכשיו הגמרא מתחילה לנתח את הסיפור, לנסות להבין את המסר שלו. אמר מה? שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. שאלת הגמרא, מה שמחת יום טוב מצווה? כלומר, ועכשיו אני חוזר, יכול להיות שבזמן הסיפור מתרחש, זה מה שחושבים אולי חלק מהנוכחים בחדר. כאילו, בעלי חביות, אבל זה בסדר להיות בעל חבית ביום טוב, כן? כזה שאומרת הגמרא, רב אליעזר לתניא דאמר שמחת יום טוב רשות בתניא, רב אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב, אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה. רבי יהושע אומר, חלקהו. חציו להשם וחציו לכם. אמר רבי יוחנן, ושניהם נקרא אחד דרשו, כתוב אחד אומר, עצרת להשם אלוקיך, וכתוב אחד אומר, עצרת תהיה לכם. הכיצד? וליעזר סבר, או כולו להשם או כולו לכם, ורבי יהושע סבר, חלקהו, חציו להשם וחציו לכם. וכאן הגמרא מציבה שאלה גדולה לגבי האופן שבו נכון לחגוג את יום טוב. הסוגיה המרכזית עוסקת בשאלה הזאת היא בפסחים בדף ס"ח. שם הגמרא עוסקת, גם שם נמצאים מקרי הדיונים בראשונים סביב הסוגיה הזו. מה טיבו של יום טוב? האם יום טוב אמור להיות יום שמיוחד להשם או לכם? האם יום טוב אמור להיות יום שבו האדם אוכל ושותה, או האם יום שבו האדם יושב ושונה? בעצם מה שהגמרא מתארת זה מחלוקת בנושא הזה בין רבי אליעזר ובין רבי יהושע, שזה מפתה, למרות שאני לא אוהב לעשות את זה, שזה גם קשור בהבדל של ההשתייכות שלנו עדיין לבתים השונים, רבי אליעזר, הזכרתי קודם, הוא שמותי, ויש פה תפיסה דיכוטומית של המציאות, כלומר, תפיסה קנאית, כלומר, או שאתה לגמרי כזה, או שאתה לגמרי כזה, הרעיון הזה שאתה יכול לשלב, גם כזה, גם כזה, הוא לא מתאים כל כך לאופי הברור של שמיים, מעמד הבניין בידו, כן? שהוא, מי שלא עומד במות שהעבידה שלו, הוא דוחה אותו. ורבי יהושע יותר משלב, גם מי שמשלב, אני אולי כדאי להקריא את התיאור של הרמב"ם בהלכות יום טוב פרק ו', אין שם שפשטונד, רק שתדעו, זה כוללים, הולכים לביתה לאכול, חוזרים לבית המדרש לכמה שעות, ואז כלומר, זה לא מה שאולי אנחנו מכירים, אבל כאן אני שומעים קצת נתפסו סביב השאלה למה הכוונה שמחת יום טוב רשות. יש ראשונים שהעירו, בראשם בעל המאור בפסחים בסמיכי, דף סמכת שמה, שבדיוק זה לא שזה רשות, שמחת יום טוב, זה לא, שלא בא לך, אל תשמח ביום טוב. אלא השאלה היא איך לשמוח ביום טוב. כלומר, זה רשות לשמוח ביום טוב באמצעות אכילה או שתייה. אתה יכול ביום טוב לשמוח על ידי, אם אדם יושב ושונה, אז הוא שמח ביום טוב על ידי היושב ושונה, אבל זה לא שזה רשות. ככה מופיע. עכשיו, יש ראשונים, כולל תעשות פה על הדף, שנבלו מהמחשבה שרבי אליעזר ביום טוב לא צריך לאכול. את תוספות על אתר אומרים, או אוכל ויושב, או אוכל ושותה יושב ושונה. מה הצליל? שאדם ביום טוב יכול לא לאכול. אומרים, תוספות, אף על גב, דילאל, כאמר לתלמידיו, איכלו בשמנים או שתו ממתקים. רגע, הוא אומר, יושב ושונה. משום, בסיין הדרשה, הוא דעה בשאר ימים, נן היו אוכלים אחר הדרשה. בכל מקום אמר לו, איכלו בשמנים או שתו ממתקים, משום שמחת יום טוב. ראינו זה, כשאומרים יושב ושונה, זה לא הכוונה שלא אוכלים באותו יום, אלא הכוונה, לא משנים את היחס הרגיל בחיי האדם בין זמן הלימוד לבין זמן הסעודות לבין העיסוק בצרכיו, לעומת תפיסת רבי יהושע, שכנראה הארוחות יותר, עם תפריט יותר גדול, מקדישים להם יותר זמן. כן, ולשיטת תוספות, רבי אליעזר לא מתנגד, הוא לא מתיר לצום בעצם ביום טוב, כמו שהוא פשוט אומר, לשמור על הלוז הרגיל, אבל התפריט של הארוחה, מה כן תוספות מציינים, מדבריו בסיפור, שיהיה לא יהיה תפריט רגיל, שיהיה משמנים, ממתקים וכו' וכו'. יש אבל לעומת זאת בראשונים, שאכן הבינו שרבי אליעזר מדובר בסוג של תשעים, שלא חייבים לאכול ביום טוב. והדבר הזה קצת הביל אותה, למרות שזה גם פשטות הסיפור. ובעל המאור עוסק בזה בעריכות, בפסחים. אני אקריא לכם פה דברים קצת שונים, אבל קרובים, שאומר המאירי בבית הבחירה, שהוא אומר פה דבר מאוד משמעותי גם להבין מה זה צום, מה בעצם נעשה. כן, אומר המאירי כך, אני קורא. כל תענית שהוא מצד אבל וצער ועניינות לב לצערותיו. אסור בכל יום של קודש, אין יום טוב, אין ראש חודש וכולו של מוען, אין ימים הכתובים מגילת תענית וכולי וכולי. לעומת זאת הוא אומר, המאירי, תענית שאינו לסיבה זו ולא לסיבה אחרת, אלא מצד הייאוש, ושהוא פונה להסקה ושאינו מתאווה לאכילה, אסור בשבת ובכל יום טוב, וצריך הוא לקביעות סעודה. מה שהוא בעצם אומר, הוא דבר מאוד יסודי, שצריך להבין שצום זה לא לאכול. לא כל אדם שלא אוכל הוא אדם שצם. צום הוא יום עם משמעות, עם תוכן. יום צום אמנם נמנעים בו מלאכול, אבל הוא יום שיוצקים בו תוכן חיובי. עכשיו אפשר למנע מאכילה מכל מיני סיבות, ולא ראי זה כי ראי זה. הנה, הדוגמה הראשונה שהוא מביא זה, אדם שמתענה מצד עבד, צער, ענינות לב וצערותיו, כביטוי לצער, דבר הזה, הוא אומר, הוא ודאי אסור בכל יום קדוש, כולל בראש חודש, כולל בחנוכה, כולל בפורים, זה דבר שלא עולה על הדעת. אבל יש סוג אחר של צום, שהוא אומר, הוא מצד ייאוש, הוא אינו מתאבל לאכילה, גם זה נאסר, אבל רק בשבת ויום. טוב, ויש גם סוג שלישי, הוא אומר. זה אומר, גם אדם שלא אוכל, אבל הוא לא צם. למרות שהוא לא אוכל. ומה הדוגמה שלו? תענית שהוא לסיבת משנתו. רצונו לומר שיושב ושונה ואינו רוצה להתבטל. אדם שעסוק. אדם שלא אוכל ארוחת צהריים לא כי הוא צם, אלא כי הראש שלו נמצא בתוך משהו שהוא לא עוזב אותו. חירוג בחדר ניתוח שלא אוכל, כן? הוא לא אדם שצם, למרות שהוא לא אוכל, כן? אדם שמאוד, הוא מתאר אדם שלומד, הוא מתרכז, והוא לא הולך לאכול, כן? הוא מדלג על ארוחת צהריים, כן? זה לא צום. למה הוא כותב? בשבת אסור, משום בעונג, דכתיב ב... ובעצרת, לפני שהייתה בו תורה, ניתנה בו תורה, זה הגמרא שם בפסחים. מה הוא אומר? ביום עונג, זה לא נקרא, הוא לא מתענג, צריך להתענג. אבל ביום טוב הדין איננו העונג. ולמה הוא הדין ביום טוב? לשמוח. נו, אם הוא שמח במה שהוא עושה, אז הוא מקיים את דינו של יום. ולכן המאירי בשונה בשונה מהתוספות, שאומרים, כן, הם אכלו ארוחת צהריים בשעה הרגילה, רק אכלו קצת סטייק. המאירי באמת הבין, רבי אליעזר באמת אומר, אין אוכל. אבל זה לא שהוא יוצא נגד החגיגיות של היום, או השמחה שאנו מבטאים אותו בצורה שונה. זה אלו דברי המאירי, והגמרא ממשיכה ואומרת, אמר, מהי לאין נכון לו, הפסוק שהוזכר מנחמיה, ושלחו מנות לאין נכון לו, אמר רב חיסדא למי שלא הניח עירובי תבשילים. איכא דאמרי, מי שלא היה לו להניח עירובי תבשילים, אבל מי שהיה לו להניח עירובי תבשילים ולא הניח, פושע. וכאן אני, ברשותכם, אני רק מעלה את השאלה, למה הסיפור הזה בכלל מובא פה? אז אפשר להגיד, בגלל הביטוי הזה ששלחו מנות, נכון לו, רובי תבשיל, הם לכן הביאו את זה. השאלה אם זה מספק, או אם אנחנו רוצים להסתפק בזה. וכאן אני רוצה להעלות עמדה עקרונית, שמי שרוצה לקרוא קצת על העמדה הזאת, הרב ברנדס, הרב יהודה ברנדס, הוציא שני ספרים על אגדה. השם מלמד את תפיסת העולם, הספרים נקראים הגודל למייסה, המשקל הביטוי, הלוכה למייסה. והטענה העקרונית שלו היא שבשונה ממה שמקובל בהרבה אולי מוסדות תורניים, לדלג על דברי אגדתא וללמוד רק את הסוגיות הלמדניות, הטענה שלו היא שעורכי הגמרא שילבו את האגדתא בתוך הדיונים ההלכתיים, כי השפה של ההלכה היא לעתים קצובה, היא לעתים מדודה, היא מושגית, היא לעתים אפילו מוגבלת, והאגדה מצליחה כאילו למלא חללים שהסוגיה ההלכתית לא מבטאת אותם, ולכן צריך לצרף אותם יחד. כלומר, בהקשר שלנו, אם נשאל את עצמנו על מה ולמה דיון על טבעו של יום טוב עולה באמצע סוגיה שעוסקת ברובי תבשילים, אז דומה לי שההסדר הוא מהותי, ולא רק בגלל שדרך אגב הוזכר, שלחו מנות למי שלא הכין לרובי תבשילים, שכן מה בעצם השאלה שמרחפת בחלל האוויר כשאנחנו עוסקים ברובי תבשילים? השאלה היא מה הטבעו של יום טוב. בעצם השאלה, האם יום טוב יכול להיות יום במטבח, לסינר, הרי כל הדין של עירובי תבשילים, מה הוא בא וזועק? הוא בא וזועק שאנחנו לא מוכנים שיום טוב יהיה כיום שישי. יום טוב חייב להיות יום עם תוכן. גם אם אתה אומר שאתה אוכל ושותה, הרי מה הגיש נחמיה למי שולחים מנות? זה נכון לו, כלומר, מה משמע שגם ליום טוב לא צריך לעשות? מה צריך לעשות ליום טוב? אני יודע, אני מאוחר, אני יכול לסיים, בסדר? ומה צריך לעשות ליום טוב? צריך להכין לו. וביום טוב זה יום שבו אתה אמור לא להיות במטבח, אלא אתה אמור להיות בית המדרש. וזה כמעט ברור שהסוגיה בחרה להביא דווקא את העמדה הקיצונית של רבי אליעזר, לאו דווקא כי להלכה פוסקים כך, הרי הסוגיה כאן היא מאוד רבי אליעזר, למרות שקודם היינו ראשונים שצועקים, אמרו לי מה פתאום, רבי יהושע חולק עליו, הלכה כרבי יהושע, אבל דווקא העמדה הקיצונית של רבי אליעזר, מהי נתיבה לבטא? משהו שרבי יהושע קצת איבד אותו, כלומר, אני מאמין בדרך הדיאלקטית והמשלבת והמאזנת, אבל לעתים אתה לא מצליח להגיד דברים ברורים כשאתה עושה חצי, חצי, חציו להשף. כמו דווקא העמדה הקיצונית של רב לזר, שאמר יושב ושונה, כן? דווקא העמדה הזאת היא עמדה שאומרת, ולכן לא נוכל לקחת את יום טוב ולהפוך אותו ליום שאנחנו ניקח ממנו את נשמתו ונהפוך אותו ליום מחנות. כלומר, הסוגיה כאן מעלה על הפרק את כל המושג הזה שנקרא יום טוב. והסוגיה ממשיכה ואומרת, מהי כי חדבת השם עם העוזכם? אמר רבי יוחנן משור רבי אליעזר ברבי שמעון, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי לבו עליי וקדשו קדושת היום, ואמינו בי ואני פורח. כאן תוספות קצת נבלו מדברי הגמרא כאן, ותוספות אומרים, ועד אמר עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, אני מילי כשאין לו לפרוע. תראו מה עשה הגרא לתוספות, אני מילי כשאין לו ממי ללוות. את ההבדל, הבדל גדול. מה בעצם השאלה שלי תורמת כאן, היא תעלה גם בהמשך של הגמרא, אבל אני מציע שיתחיל את זה לשבוע הבא, נראה שאני קצת עייפים, כן? אבל נגיע הזמן לסיים, כן? זאת שאלה גדולה מאוד במימון. האם הגמרא הזאת צריך לקרוא אותה כפשוטה, כגמרא שמעודדת אנשים לקראת יום טוב, להוציא הוצאות שאין להם? לא מזמן היה לי דיון, איזה יהודי שבא, הוא רוצה שאני אעזור לו עם צדקה, האמת שאני אעזור לו כבר הרבה שנים. אני דרשתי ממנו, אמרתי לו, תשמע, הוא אפילו אמר לי עכשיו את הרב קהילה, הוא, הקהילה, אמרתי לו, אם אתה רוצה שאני אבקש מהאנשים, אני צריך לדעת איך אתה משתמש בכסף. הוא אמר, תתן לי תלושים, אני קונה בסופר. אמרתי לו, גם בסופר אפשר לבזבז. ואני אפשר ללכת לסופר עם תלושים לחג, לקנות את המצרכים הלא נכונים, אם אתה יודע כלכלה נבונה. והשאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד מהותית. אם אנחנו מודדים, מחנכים להוצאות שבתות בימים טובים, מצד אחד רוצים לחבק את השבת ולענג אותה, מצד שני, האדם חייב לשאול את עצמו, מה יכולת הכלכלית שלו? עכשיו, כל מי שקורא את הגמרא הזאת, שהיא אומרת, לבו עליי וקדשו קדושת היום, ואמינו בי ואני פורא, כאילו מעודדת אנשים להוציא לקראת יום טוב, אנחנו עומדים לקראת חגים, יש פה הרבה מאוד חגים, המון הוצאות, כן? כאילו מעודדת אנשים לקנות בצורה לא מאוזנת, ואני רק אגיד מה המשך הסוגיה, שכבר לא נקרא אותה היום. שם הגמרא אומרת שהמזונות של אדם, שההוצאות של שבתות בימים טובים, מחוץ לחשבון, ואמר מפעם בן אדם, אז אני לא בודק כמה יש לי, אני לא בודק עם הכרטיס אשראי שאני אגייס לשבת, האם זה לא הפקרות עם התנהגות כזאת, האם אפשר? וכאן באים התוספות, ומיד דואגים לאזן. מה התוספות אומרים? עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות. מה התוספות אומרים? אני מילי כשאין לו לפרוע. אומרים אחרות, לפי הגרסה בתוספות, לא של הגרל, שלפנינו, מה בעצם התוספות אומרים? אמנם הגמרא אומרת ללוות, אבל בתנאי אחד, שמה? אתה גם חושב, תוכל לפרוע. כלומר, אני לא נכנס לשאלה אם טוב לקנות בתשלומים. פעמונים ממליצים מאוד לא להיכנס לפיתוי הזה. ואני רק אגיד, זה מורה, אבל תוציא יותר עכשיו, כי תוכל בסוף לפרוע. כן, יש המון הצעות בתשרי. אז בחשבן, אתה תוכל איכשהו לפרוע את זה, כן. אבל אם אדם לא יוכל לפרוע, אתה עושה תורם, זה התנהגות לא אחראית. אל תיכנס לסיפור הזה. למה זאת, הגרה עשה משהו אחר, כן. הגרה תיקח את זה כמעט, כן. כלומר, שאין לך למי ללוות, כן. אבל אם יש לך למי ללוות, אז מה? בבקשה, תלווה, למי יפרע? זה יפרע לך, אני מכיר את הדקה שלכם. אני לא יודע מי יפרע, כן. אני רק אוסיף שני דברים, בזה נסיים. ראשית, מי שפה יותר ותיק, אולי שמע ממני פעם את השיעור על יוסף מוקיר שבת, יש פה מישהו כזה מהוותיקים? אז עסקנו בדיוק בשאלה הזאת, כן? אז זאת שאלה גדולה, זו גם שאלה שעולה בכל מיני הקשרים בספרות חז"ל. כלומר, עד כמה מעודדים לבזבז למטרות חשובות בלי חשבון, כן? והשיר היחיד, דרך אגב, שאני מכיר בזמירות שבת, שממליץ לבזבז בלי חשבון על הוצאות שבת, כי כבר הקדוש ברוך הוא יחזיר לך, כמו יוסף עם הדג, כן? בסוף יבוא, תבוא המרגלית, זה מופיע בזמירות של היום, זה שיר שנקרא שבת היום להשם, והמנגינה היחידה שאני מכיר לה היא של חסידות ברסלב. ונראה לי שזה לא מקרי, כן? דבר השני והאחרון, ראיתי פה באחד מהראשונים, סליחה שאני לא זוכר מי, אבל נראה שמירי מביא את זה, שהוא מציע להבדיל בין קידוש, הרי מה נאמר פה? לבו עליי וקדשו קדושת היום. שההמלצה ללוות כסף היא רק בשביל יין לקידוש. לא בשביל דגים ובשר והוצאות אחרות, שהרציונל, הוא אומר, עשה שבתך חול, זה על כל מצמחי הארוחה, ולא על יין לקידוש. זה בעצם אומר, על הדבר הכי בסיסי, או על התשתית של הארוחה, ושם מותר לך, על הוצאה מוגדרת מראש, מינימלית, יסודית, אז זה מותר. הוצאות אחרות, לא להתנהג בהפקרות, לילה טוב.